לפרחים עלויה, עם הצילי יבשות אהבה, נחמה ולבנה, היא עלויה, ופנים של כל חסד, הם לאתם, בלילי יחנה, והגישנה, כיוון שבנתיה,
שיעור 6, וזה השיעור על הסדר של הלימוד. כאמור, אסכולת רק תודעה היא מעוניינת בשלושת הסיבובים של הגלגל, מהבחינה של מה פשט ומה דרש. כשאנחנו אומרים סיבוב ראשון, סיבוב שני, סיבוב שלישי, למרות שהראשון היה גם מבחינה היסטורית ראשון, הסדר שהם לא נקבע בגלל הזמנים שבהם הם ניתנו, אלא מסיבות אחרות. אז בואו נדבר על זה עכשיו. עכשיו אנחנו עוזבים לרגע את הספר טניה לקשנימפו, ההסבר הטוב על אמנות האינטרפרטציה, ואנחנו עוברים לספר לימוד של מנזר סירמה, שנכתב על ידי חכם גדול שכבר פגשנו אותו בקורסים אחרים, הוא נקרא קדרופ טמפה דרגה. אז הבודה התחיל ללמד את הנזירים הראשונים, את החמישייה הפותחת, 49 ימים אחרי שהגיע להערה, ובערך שנה אחרי זה, התחיל ללמד את הסיבוב השני של גלגל הדרמה בפסגת הנשרים. אז אם ככה, האם כל מה שהוא לימד לפני פסגת הנשרים, היה הסיבוב הראשון של גלגל הדרמה? לא, לא בהכרח. לא בהכרח. ופה יש לנו משפט שבא לתת לנו את התשובה למה לא בהכרח. אז בואו נקרא ביחד. אמרו, נאטה לה שמטאפ דומפור קוואר ג'או ש. נא זה חמש. מדברים על החמישה התלמידים הראשונים. המילה לה, פה זה במובן של מילת יחס. לחמישה. שמטאפ זה הכינוי שנותנים לגלימה התחתונה של הנזירים. זה החצאית הזאת שהם לובשים. דומפור זה בעיגול.
פה מסביב. גואה זה ללבוש.
גואה זה ג'או.
צריך ללבוש.
ושה פירושה כך נאמר. אז זה ציטוט שאומר שלחמישה, זאת אומרת לחמישה הראשונים, הבודה לימד שאת החצאית התחתונה של הגלימות צריך ללבוש יפה
בעיגול מסביב לגוף.
זה בכלל מהלימודים של הבינאיה שמלמדים את הנזירים. מה אומר? שבשנה הראשונה הבודה גם לימד למשל את הבינאיה, לא הכל היה על ריקוב. אז עכשיו, מה לגבי הלימוד הזה על איך לובשים את החצאית של הנזירים? האם אנחנו צריכים לקחת את זה כפשט או כדרש? זה בכלל יוצא מהליון שלנו. כשאנחנו מדברים על הסיבובים של גלגל הדרמה, אנחנו מדברים על הלימודים על הריקות. אז את זה לא צריך לדרוש, זה פשט, זה איך להתלבש.
גם לא כל לימוד
שהבודה נתן במהלך התקופה השנייה של הלימוד שלו, כלול בסיבוב השני של גלגל הדרמה. כל לימוד שלא קשור ישירות ללימוד ברור על ריקות, זה לא כלול שם. גם בתקופה ההיא הוא לימד למשל וינאיה, הוא לימד למשל בודיצ'יטה. זה לא יהיה כלול בסיבוב השני של גלגל הדרמה. ולכן הוא לא יהיה חלק מהדרופדון. אתם זוכרים, הדרופדון זה היה המסקנה של הבודיסטווה, מחילופי הדברים, שאומר את זה צריך לקחת פשט, את זה צריך לקחת דרש. זה לא כולל לימוד, למשל, כמו איך להתלבש, איך לתבוש את החצאית, או דברים כאלה. עכשיו בא סיבוב שלישי של גלגל הדרמה, של ההבחנות הדקות. מה שקשור בהבחנות הדקות, זה שייך לסיבוב השלישי. אבל באותה תקופה יש גם לימוד נוסף שהבודה נותן שלא קשור בזה. הלימוד הנוסף הזה לא יהיה כלול בסיבוב השלישי של גלגל הדרמה. זה חלק אחר בלימוד של הדרמה. וכמו שנתנו קודם את הדוגמה של לימוד שהבודה נתן לחמישה על איך שמים את החצאית, פה נותנים דוגמה מאוד יפה של לימוד שהוא נותן על ארץ הדווי שלו, שהוא עומד לעבור מן העולם. מה היה הלימוד האחרון שהבודה נתן לפני שהוא עבר מן העולם? אמרו דולווה, דודו, רונטון, דו, דרפה. זה מה שהוא אמר. מה זה דולווה? אתם אמורים להכיר. יפה מאוד. דולווה זה משמעת, וכשאומרים פה משמעת מתכוונים ללימודים של הנזרים, ללימודי הוינאיה. זה דולווה. דודו זה תקציר או קיצור. רונטון דו, משהו שבסדר לעשות. יש דברים שרצוי לעשות אותם, יש דברים שאסור לעשות אותם, ויש דברים שבסדר לעשות אותם, שזה לא עבירה לעשות אותם. זה רונטון דו. רונטון דו זה דברים שבסדר לעשות אותם. לא יוצר בעיה כשעושים אותם. ודרקפה, יש לזה כמה פירושים פה במובן של הבודה אמר. אז פה הבודה דיבר על סיכום של לימודי המשמעת, ומתוך הסיכום על לימודי המשמעת, על דברים שזה בסדר לעשות אותם. כתוב כאן שעל ערש הדווי שלו, לפני שהוא עבר לפארי נירוונה, מה שנקרא, הבודה דיבר שוב על לימודי המשמעת, על הלימודים של הנזירים, ודיבר על דברים שזה בסדר לעשות אותם. זה הדברים האחרונים שהוא לימד בדמות הזאת. הבודה בסוף ימיו, שהוא כבר עומד לעבור מן העולם, והוא מדבר על הנזירים שמקיפים אותו. והוא אומר, לימדתי אתכם וינאיה, לימדתי אתכם איך להיות נזירים, איך קוד המשמעת של הנזירים. עכשיו תלכו ותיישמו את זה, ותיישמו את זה בצורה שתואמת את התרבות שלכם ואת המדינה שבה אתם חיים. בקיצור, הוא אומר, תשמרו על רוח הדברים. זה לאו דווקא צריך להיות בדיוק כמו שאני לימדתי, כמו שהייתים בהודו לפני 2500 שנה. יש דברים שצריכים להיות בדיוק, ויש דברים שאפשר להתאים אותם, שזה בסדר להתאים אותם למנהג המקום, כדי לשמור על רוח ההנחיה שלי. כדי ש... המוסד הזה של הנזירות ישרוד, כי אחרת אם אנחנו נדבק יותר מדי למנהגי המקום של הודו של לפני 2500 שנה, זה לא ישרוד. זה מה שהבודה לימד. אז האם זה הסיבוב השלישי של גלגל הדרמה? לא, הוא לא מדבר פה בכלל על ההבחנות הדקות. אז שוב, הנושא שלנו עכשיו הסדר של הלימוד, הסדר של סיבובי הגלגל. אמרו סונגל גידו, דו זה סוטרה, גיאל זה מלך, סום כאן זה המילה הסודית, אז הסוטרה של מלך המילה הסודית, זה השם שלה. המילה הסודית זה מנטרה, אז זה שם של סוטרה. אם זה סוטרה, זאת אומרת זה משהו שהבודה לימד. ובסוטרה הזאת, הבודה מציע את הסדר האמיתי שבו יש לסדר את סיבובי הגלגל של הדרמה. שם הוא אומר, איך באמת צריך לסדר אותם? הנה הראשון. דן שיצ'נקו. מה זה דן שיצ'נקו? סיבוב הגלגל על ארבע אמיתות. הוא אומר, זה הראשון. הראשון צריך להיות, הסיבוב הראשון של גלגל הדרמה, זה שמדבר על ארבע אמיתות.
ודרך אגב, קצון קפה מציין שבסיבוב זה הבודה אמר במפורש שכל הדברים הנגרמים אכן קיימים, ועוד שכל הדברים שאינם נגרמים לא ממש קיימים.
מה הוא אומר צריך להיות השני? לקפרצ'ו צ'ונקו. סיבוב הגלגל של ההבחנות הדקות, וזה מה? זה השלישי. אבל הוא אומר זה בעצם השני. ומה הוא אומר השלישי? הוא אומר, סנימה פצ'ונקו. זאת אומרת, סיבוב הגלגל שבו שום דבר לא קיים לפי הגדרה. שזה מה שאנחנו קראנו הסיבוב השני. הוא אומר, זה הסדר שלהם. כשהבודה אמר את זה, איזה כובע הוא לבש? פרסנגיקה מדיימיקה. אז פה זה מיון לפי רמת ההבנה של הריקות בכל אחד מסיבובי הגלגל. אז אחרי שבסוטרה של ביאור על הכוונה האמיתית, הוא אמר, קודם לא התכוונתי ממש, עכשיו התכוונתי, עכשיו הוא הופך את זה. הבודה עצמו מכריז, הלימוד האולטימטיבי של הריקות, זה מה שלימדתי בסיבוב השני. אז זה היה הדירוג שהבודה עצמו נתן לפי העומק של הלימוד על הריקות. עכשיו אנחנו נעבור על הסיווג של הסיבובים השונים של גלגל הדרמה, והפעם זה לפי התלמידים, לפי היכולת של התלמידים. וזה בא מקדרות גם בדרגי. אז הוא אומר, הסיבוב הראשון זה של ארבע אמיתות, הוא תוכנן בשביל כאלה שהם רק מסוגלים לקלוט איך שלושת המאפיינים מיושמים לגבי ריקות של האדם עצמו. תלמידים שעוד מתקשים לראות איך שלושת המאפיינים חלים על הריקות של אובייקטים אחרים. בסיבוב הזה, הבודה תכנן לימוד שמתאים לאנשים שזאת היכולת שלהם, והוא נתן להם גרסה פשוטה יותר של ריקות. גרסה שקל יותר לקלוט אותה. וזה מה שמגדיר מה זה הינייאנה. הינייאנה זה אנשים שהיכולת שלהם להבין ריקות היא ברמה כפי שהבודה לימד, כשהוא לימד על ארבע אמיתות וכך הלאה. הלימוד הזה נועד בשביל האנשים האלה. אלה אנשים שמאמינים
שלכל הדברים הנגרמים יש טבע עצמי, ושיש להם קושי לתפוס את הרמה הגבוהה יותר של הריקות.
שם כן מדברים על חוסר עצמיות, אבל לא ברמה הזאת של פירוט.
מדובר שם על חוסר עצמיות של האדם או של יצורים חיים, אך לא על הריקות של חלקי האדם, למשל.
אז הגרסה מצומצמת, קלה, במרכאות היא לא קלה בכלל, אבל היא יותר קלה של הריקות. פה מדברים על הראיות, אבל מדברים גם על חוסר עצמיות. אז הראיות זה חלק מהלימוד הזה. זה לא כל הלימוד הזה. אז אילן שואל, בסיבוב הראשון של הגלגל אמרנו שכל הדברים קיימים על פי הגדרה, אז מה פה הריקות? בסיבוב הראשון של גלגל הדרמה, הבודה לא ממש מדבר על ריקות.
הבודה מדבר על חוסר עצמיות של האדם ושל כל יצור חי. ויש כאן הבחנה חשובה לעשות. בסיבוב הראשון של גלגל הדרמה, התפיסה היא שכל דבר שקיים, קיים על פי הגדרה. אבל גם בלימוד הזה לא כל דבר ממש קיים.
הבודה בא ואומר, תסתכל, מי אתה חושב שאתה? בוא נראה. יש לך חמישה מצבורים, יש לך גוף, יש לך גוף. יש לך תודעה, יש לך תודעה. את התודעה הוא מפרק שם לארבעה חלקים. אז ביחד חמישה מצבורים. עכשיו הוא אומר, בוא נחפש. איפה אני הזאת שאת חושבת שישנה? ואנחנו מחפשים אותה. האם אני זה הגוף שלי ואנחנו מוצאים שלו? האם אני זה הרגשות שלי ואנחנו מוצאים שלו? ואז אני אומרת, אוקיי, הדבר הזה שחשבתי שהוא קיים בתוך המצבורים, אני לא מוצאת אותה. האם היא יכולה להיות מחוץ למצבורים? אני מחפשת אותה שם, אני לא מוצאת אותה. אז העצמי הזה שייחסתי לאוסף של מצבורים, אני לא יכולה למצוא אותה, אז היא לא באמת קיימת. אז ברמה הזאת, הבודה מלמד חוסר עצמיות שלי. הוא לא נכנס, למשל, מה קורה עם הרגשות שלי, עם הגוף הזה, האם הם ריקים או לא. אז שם הוא מדבר, לא קיים לפי הגדרה, לגבי עצמי.
זה היצורים החיים, אבל זה הכל. כל שאר הדברים הנגרמים אכן קיימים לפי הגדרה.
זה בסיבוב הראשון. זה לימוד מאוד מתקדם ומאוד מעניין, ומי שחי מתוך זה הוא כבר מאוד מתקדם, הוא כבר מאוד טהור. הסיבוב השני של גלגל הדרמה, הוא נועד לאנשי מהיאנה שמסוגלים להבין את הריקות לא רק של אני, אלא גם של אובייקטים, שזה אומר גם של שלי, גם של החלקים שלי, לא רק של אני. בסיבוב השני, האנשים יש להם יכולת רוחנית הרבה יותר גבוהה, והם מסוגלים לקלוט את הריקות גם של החלקים שלי, גם של מה ששלי. הם קוראים לזה ריקות של אובייקטים, ולזה הכוונה. והם מסוגלים לקלוט את כל הדברים האלה, בלי שיהיה להם צורך לעבור על כל החלוקה הזאת שהבודיסטווה מפרט אותה בדרופ דון שלו, במסקנה של חילופי הדברים. זה הסיבוב השני. תזכרו מה אנחנו עושים עכשיו. עכשיו אנחנו מסווגים אותם לפי התלמידים, לפי למי הם נועדו. הסיבוב השלישי של גלגל הדרמה הוא נועד גם כן לתלמידים של המהיאנה, והוא בא לעזור להם להבין ריקות. איזה ריקות הוא בא לעזור להם להבין? את זו שהוצגה בסיבוב השני. אבל מה? צריך לעזור להם. קשה להם להבין את זה ישר על ההתחלה. אין אף, אין אוזן, אין. אז שמה עוזרים להם עם הפירוט הזה?
של שלושת המאפיינים.
אז אתם יכולים לשאול, אז למה שהבודה ילמד לימוד שהוא לא לגמרי נכון, אם יש לימוד נכון? אז כבר פירטנו את זה, כי התלמידים לא תמיד מוכנים. אז זה יכול להיות לא לגמרי מדויק ולא לגמרי נכון, אבל יכול מאוד להועיל לתלמידים, יכול להעלות אותם לרמה הבאה. ובתקופה אחרת, בזמן אחר, הם יוכלו לקלוט את הלימוד האולטימטיבי, אז זה הרבה יותר טוב מאשר להשאיר אותם איפה שהם נמצאים. וזה אומר לנו גם מה אנחנו צריכים לעשות. מה שהבודה עשה, כשהוא יצא מהמדיטציה של הערה, בהתחלה אמרנו 49 יום הוא סרב ללמד. הוא לא לימד. ואמרו, תגיד לנו מה ראית, מה הבנת? הוא אומר, אתם לא תבינו. והוא לא לימד. ואחר כך באו התלמידים הוותיקים שלו והפצירו בו, ואז הוא לימד. זה הסיפור לפחות. יבואו אנשים ויגידו, תסבירי לי, מה שמעת שם? ישבת שם שני סופי שבוע. אל תגידו להם יונג טרופים וכו'. בבקשה, אל תגידו להם את זה. אתם צריכים להתאים את המסר לתלמיד. אתם יכולים להגיד, אתה לא תבין, אני לא אגיד לך. לא, זה לא מה שאנחנו אמורים לעשות. אנחנו אמורים להתאים את המסר לתלמיד. אם הוא לא מתעניין בכלל, אל תדחפו להם שום מסר. תהיו אתם הבודה ואז הם יבואו ללמוד. אבל אם יש להם איזושהי מידת עניין, אתם צריכים לראות אם יש לכם עסק ולפתח את המיומנות והכישורים לדבר אליהם בשפה שתקדם אותם, שתהיה מועילה בשבילם. אז אולי לא תגידו להם אין אף, אין אוזן, אין מוות, אין חיסול המוות. אולי לא תגידו להם את כל זה. אבל אולי תדברו איתם בשפה פשוטה על העת והכלב. זה מה שהמורים שלנו עושים. ככה הם מתחילים. אז אל תדברו על את איננה, כי זה יפחיד, אבל העת, זה לא נורא אם אני אאבד אותו. אז זה המסקנה מהטיון הזה. הבודה גם, במקרים מסוימים, אפילו אמר שלדברים אכן יש טבע עצמי. הוא אמר את זה. יש להם עצמי. את הלימוד הזה הוא אמר, מבחינה היסטורית, לאנשים שלא היו בודיסטים, לאנשים שהאמינו באטמן, הוא אמר להם אפילו דברים כאלה שנראו לגמרי סותרים את כל הלימוד הבודיסטי. האנשים האלה, אם הם ישמעו את הגרסה העמוקה של אמת, הם לא יבינו אותה והם יפנו עורף, וזה לא יעזור לאף אחד. הם יישארו במסלול אל המוות. אז אנחנו צריכים לדעת להתאים את המסר לאחרים. על הסיבוב השלישי של גלגל הדרמה, נאמר שהוא מתאים לכולם, אתם זוכרים? זה היה להיניאנה, זה היה למהיאנה, זה מתאים לכולם. למה נאמר שהוא מתאים לכולם? מה זה נקרא לכולם? אלה שכבר מסוגלים לקלוט ריקוד ברמה האולטימטיבית שלה, למה הם צריכים עכשיו גרסה פחות נכונה? בוודאי שהם מסוגלים לקלוט את זה, כי הם מסוגלים להבין הרבה יותר מזה. אז למה הם צריכים את הלימוד הזה? הכוונה היא אלה שמעיינה, בוודאי שהם כבר מבינים גם את זה וגם את ההיניאנה, כי הם מבינים הרבה יותר. אז בואו נחזור רגע. באסכולת רק תודעה, הסיבוב הראשון של גלגל הדרמה הוא פשט או דרש? דרש. בסיבוב השני?
דרש.
הסיבוב השלישי? פשט. עכשיו, אסכולת דרך האמצע. אתם זוכרים, אצלם פשט ודרש יש להם משמעויות אחרות. זו מילה אחרת. אז בסיבוב הראשון, האם הבודה לימד על ריקות? הוא לימד על חוסר עצמיות, אבל זה לא היה לימוד ברור ומובהק על ריקות. אז לכן זה נחשב דרש. מה עם השני?
פשט.
מה עם השלישי? דרש. למה? האם הבודה לימד שם על ריקות? כן, אבל לא בצורה ברורה ומובהקת כמו בשני. אוקיי. למה אנחנו בכלל משקיעים את המאמץ לנסות ולהחליט מתי יש להבין את הבודה כפשוטו ומתי יש להמשיך ולפרש אותו?
זכרו, אנחנו כרגע אנשי רק תודעה.
אז אנחנו אומרים שכשהבודה בא ולימד את הסוטרה, איזה סוטרה? הבירור, הכוונה האמיתית של הסוטרות ההן. כשהוא בא ולימד את הסוטרה הזאת, אז אומרים שהיו לו שלוש מטרות. אחת,
למנוע בעדינו מלקחת באופן מילולי את הטענות הכוללניות, שכל הדברים קיימים לפי הגדרה, או ששום דבר לא קיים לפי הגדרה.
קודם כל הוא רצה שהתלמידים שלו, שזה כולל אותנו, שכל התלמידים שלו, לא ייקחו את שני התיאורים הראשונים שלו של ריקות, בצורה כוללנית מדי. מה זה התיאורים הראשונים? הראשון אמר, לכל דבר יש
קיום על פי הגדרה.
השני אמר, לשום דבר אין
קיום על פי הגדרה.
אז זה מין תיאור כזה כוללנית. אז הוא רצה שתלמידים לא ייקחו את זה כאיזה מין סיסמה כוללת, אלא יתחילו להסתכל מה יש בפנים. אז הוא רצה להעיר אותנו למה מסתתר מאחורי זה. אז הפירוט הזה גם חל על האנליזות שאנחנו עושים שמה. גם שמה אנחנו צריכים לשים לב להמשגות ולהשלכות ולתהליך של ההמשגה וכך הלאה. לזה אנחנו קוראים מטרה שלילית שהייתה לבודה. שלילית מבחינה זאת,
שמטרתה הייתה
שלא ניקח את הקביעות הקודמות בצורה כוללנית מדי, כללית מדי. אז זאת הייתה מטרה ראשונה. מטרה שנייה שהייתה לבודה כשהוא לימד את זה, הייתה מטרה חיובית. הבודה רצה להסביר לנו שיש דברים שכן קיימים על פי הגדרה ודברים אחרים שלא קיימים על פי הגדרה. זו הייתה מטרה חיובית ראשונה, והייתה לך מטרה חיובית שנייה, זה שאנחנו נבין שכשאנחנו מחלקים את הדברים לשלוש הקטגוריות האלה, אז אנחנו בעצם מערבבים, אנחנו מכניסים זהות אל דברים שלא ממש קיימים. אנחנו משתמשים בקונטקים. הקונטקים הם המצאות פרי הדמיון שלנו, הם דברים מהראש שלנו. ולמסים, אנחנו נותנים להם איזשהו קיום מוגדר במקום שאין קיום מוגדר. אנחנו מתחילים להחליף את הקונטק בשנוואנג. ואנחנו נותנים איזו קביעות לשנוואנגים שמעולם לא הייתה להם, שאין להם ומעולם לא הייתה להם. אנחנו מתבלבלים בין השנוואנגים והקונטקים, בין ההמשגות ובין הדברים המותנים שמקבלים את התוויות האלה. ובצורה כזאת אנחנו מתחילים לא להבין מציאות. אז הבודה רצה להעיר אותנו לעצם התהליך הזה ולעצם הבלבול שבא ממנו. האי הבנה שבא ממנו. ואם אנחנו מדברים בשפה של אסכולת רק תודעה, הם יגידו שהבודה בעצם נתן את כל ההסברים האלה כדי להביא אותנו להערה. זה יהיה התעמולה שלהם. זה מה שהם יגידו. כל הלימוד הזה, זה מה שהבודה באמת התכוון, זה מה שבא להביא אותך להערה. מטרה שלישית שהייתה לבודה במתן הלימוד הזה, זה שהוא רצה לתת לנו דרך טובה וברורה להבין ריקות. מי אומר את זה? לא. אנשי רק תודעה. כל הלימוד הזה זה מהזווית שלהם. אנשי רק תודעה אומרים, הוא נתן לנו את זה כדי סוף סוף להסביר לנו היטב ובצורה פשוטה וברורה ביותר על ריקות. הסוטרה מסבירה על הקונטקים, היא מסבירה את השמנגים, היא מסבירה יונגדו, כל זה כדי שנוכל יותר בקלות להבין ריקות. אם אתם זוכרים, אנחנו מתחילים עם שנוואנג, מתחילים עם דבר שהוא מותנה, דבר שהוא בא מסיבות, דבר שהוא משתנה, דבר שהוא נוצר. אנחנו רוצים להבין את הריקות של הדבר הזה. מה זה הריקות של הדבר הזה? הריקות של הדבר הזה שיש קונטקים מסוימים שלא חלים עליו, אתם זוכרים? יש קונטקים נכונים ויש קונטקים לא נכונים. יש המשגות נכונות והמשגות לא נכונות. מה תהיה המשגה לא נכונה? זה לחשוב שהוא צמוד לתווית שאני נותנת לו. זאת תהיה למשל המשגה לא נכונה, ולהבין שהוא ריק מהמשגות כאלה שצמודות אליו. שהעובדה שיש המשגה מסוימת זה מחק, וזה תמיד היה מחק ויהיה מחק, והוא נולד כמחק, וזאת זכותו הטבעית להיקרא מחק, שכזה דבר לא קיים. אז הוא ריק מכזאת תפיסה, מכזה קונטק הוא ריק. עוד אספקט של הריקות שהזכרנו, זה שהוא ריק מהעובדה, מהמחשבה, מהקונטק, שהוא בא מזרע שונה מזה שאני באתי. שכשאני תופסת את זה, אני שתופסת באה מזרע קרמי שונה מאשר הדבר הזה. הם באו מאותו זרע קרמי. אתם זוכרים? הזרע נפתח בצורה כזאת. אז שני פנים לריקות באסכולת רק תודעת. הדבר הזה ריק מלהיקרא בהכרח ספוג, או כל שם אחר שאני אתן לו. הוא ריק מלהיקרא בהכרח בשם שאני מכנה אותו. תשי הוא לאו דווקא תשי. הבוס... הוא ריק מלהיות בוס רע רק בגלל שאני קוראת לו בוס רע. או ממשיגה אותו כבוס רע. והוא ריק מן המחשבה שהזרע שהביא אותו אליי, הוא שונה מהזרע שהביא אותי אליו. אם הוא בא אלייך, זה בגלל שאת גם באת אליו. אז זה היונג דרופ שלו, יש לו את שתי המשמעויות האלה. אם תחשבו רגע על שתי הגרסאות האלה של ריקות שעכשיו מנינו, מה רע בהם מבחינת אסכולת דרך האמצע? לא כל כך רע. למעשה אסכולת דרך האמצע לא מתפקחת עם אלה. היא בעצם מקבלת אותה. אז יהיה לכם שיעורי בית עד מחר לחשוב מה בכל זאת. מה שברור זה שכשאתם מקבלים לימוד כמו שאתם מקבלים עכשיו, אז אתם לא תלכו הביתה ותחשבו שריקות זה איזה מין חלל ריק, או זה איזה מין כדור אור לבן, או זה איזה מין הכל שחור, או זה לרוקן את הראש ממחשבות. כל הדברים האלה ש... שטויות שמסתובבות בשטח ושלא משחררות אותנו. אז כבר עשינו הרבה. כבר עשינו הרבה על ידי הלימוד הזה. שאלה אליכם. האם אסכולת דרך האמצע תקבל את שלושת הקטגוריות האלה? למה לא? היא תתווכח עם הקיים לפי הגדרה, אבל היא תגיד שיש דברים משתנים, ויש שמות, ויש ריקות, היא לא מתווכחת עם זה. ולמעשה כל האסכולות, לא רק דרך האמצע, כל האסכולות, אין להם שום ויכוח עם החלוקה הזאת. הם יבינו את החלוקה האחרת, אבל אין שום בעיה. האם יש לי עצמי? האם יש לי עצמיות? האם אני עצמי? האם אני דבורה? כן, האם יש לי עצמי? כן, יש לי, בטח שיש לי. יש לי עצמי שקיים. ויש לי עצמי שלא קיים. וההבחנה ביניהם זה כל התורה כולה. יש אחד שקיים, יש אחד שלא קיים. יש אחת שקיימת, שהיא שם שאני נותנת לאוסף של נתונים, שם שאני נותנת לגוף, לתודעה אם תרצו, להשלכה מסוימת, וזה אני קורא דבורה, עם זה אני מתפקדת. זאת היא צריכה לדווח למס הכנסה. כזאת יש. וזאת היא שהיא מתפקדת. יש אחת שלא קיימת. מי זאת שלא קיימת? דבורה שקיימת באיזשהו אופן ששונה מאשר להיות השלכה מתוך הקרמה. כזאת לא קיימת. דבורה שקיימת באיזשהו אופן קיום שהוא לא פשוט השלכה מתוך הקרמה, כזאת לא קיימת. דבורה שיש לה איזה טבע עצמי משלה, חוץ מההשלכה, כזאת לא קיימת. איך יודעים את זה? תשאלו אולי בהפסקה מה דעתכם על דבורה, ותראו שכמספר האנשים כך מספר הדעות. בטוח. יש ניואנסים, אפילו כל אלה שאוהבים אותי, גם ביניהם יש אוהבים יותר ואוהבים פחות. כמספר האנשים, כך מספר התפיסות של דבורה והתפקיד שלה בחיים שלהם, לטוב ולרע. וזה בלתי נמנע, זה בגלל שאין דבורה בשבילכם, שכל אחד מכם, מלבד זו שאתם משליחים מתוך הקרמה שלכם. בשבילכם, אין, ואין בה משום מקום אחר. אתם לא יכולים למצוא אותה במקום אחר. אין אחרת. בשביל כל אחד מכן, יש רק הדבורה שאתם משליחים, כפי שנכפה לכם על ידי הקרמה שלכם, על ידי הרישומים שיש עכשיו בתודעה שלכם, ההיסטוריה שלכם, ביניכם ובין עצמכם, ואיתי, וכל המכלול הזה שהטביע את רישומו בתודעה שלכם, ושגורם לכם להשליך אותי כפי שאתם משליחים אותי, וכל אחד מכם משליך אותי אחרת. אז דבורה כזאת אובייקטיבית שיש לה איזה קיום עצמי וטבע עצמי, כזאת אין. כזאת אין. דבורה שהיא שם, תווית, שאני מכנה איזה ישות שהיא מתפקדת, איזה אוסף של צבעים, צורות, מצבורים, פרמות, רישומים, כזאת יש, היא מתפקדת. היא צריכה לדווח למס הכנסה. היא צריכה לשמור על חוקי התנועה. כזאת יש. אז עכשיו אנחנו חוזרים ג'ייסון קאפה. הוא בספר שלו עובד מאוד קשה כדי להסביר לנו למה לורד בודה בכלל עשה את כל התרגיל הזה של הסוטרה. למה הוא בכלל עבר דרך כל התרגיל הזה. אנחנו לא נעבור דרך כל הדיון הזה. כאמור, אנחנו רק נוגעים בספר. אנחנו לא ממש עוברים על כל הספר. בתקופה של ג'ייסון קאפה היו בודהיסטים בטיבט שהיה להם את התזה שאת כל שלושת הסיבובי הגלגל של הבודה יש לקחת כפשוטה. וכמובן יש סתירות ביניהם לכאורה, והם ניסו ליישב את הסתירות האלה, אבל הייתה טענה שיש לקחת אותם כפשוטם. מי זה? ג'ייסון קאפה לא אומר מי הם, כיוון שהוא מאוד מנומס, אבל הפרשנים שלו אומרים, זה אסכולת הג'ננגפה, שאנחנו כבר הזכרנו אותה בשבוע שעבר. אז הייתה אסכולה כזאת, הם לא לגמרי נכחדו, עדיין יש פה ושם קבוצות מאוד קטנות שדוגלות בהן. ג'ננגפה עצמו היה המורה שלהם, והוא היה אדם מבריק לגמרי, אבל הדעה המקובלת היא שבנושאים האלה הוא טעה. אז הנה פה באו אנשים ואמרו שכשלורד בודה אמר
בסיבוב הראשון או השלישי
שיש לנו איזשהו טבע עצמי, הם אמרו, הוא התכוון כפשוטות. איתם יש לג'ייסון קאפה ויכוח. כל הספר שלו בא להגיד, יש פעמים שצריך לקבל את הבודה כפשוטו, ופעמים אחרות שצריך להמשיך ולפרש את דבריו. אז אמרנו שלורד בודה לא רק שהוא לימד לימוד שהיה לפעמים לא לגמרי נכון, אלא הוא גם בתנאים מסוימים, לקהלים מסוימים, הוא אמר דברים שהם לחלוטין לא נכונים, לפי הבודיזם, לפי מה שהוא מבין ויודע. כיוון שקבע שדברים מסוימים אכן קיימים מצד עצמם, ולמה הוא עשה את זה? כדי למשוך אותם אל הלימוד, לא ליצור אנטגוניזם מההתחלה. זה היה מה שנקרא טפקה, מיומנויות להביא אותם ללימוד. וספציפית מדובר פה מונח מאוד מפורסם, אמרו דשין, שקפה, נימפו. דשין, שקפה, נימפו. דשין זה תרגום של המילה תתה בסנסקריט, תתה, שזה בעברית כך, ככה. סאצ'נס באנגלית, יש כאלה שאומרים בעברית כחות, אני אומרת כך. אז כך, מה זה? זה כינוי לריקות. הכך, זה האופן שבו הדברים, האופן של הדברים, המציאות האולטימטיבית של דברים, המהות של דברים, זה דשין, זה הכך. שק זה תרגום של גטה.
שזה ללכת.
אז תתה גטה, זה מי שהלך לכך. מי שהלך לכך זה כינוי לבודה, כי הוא הלך אל המציאות האולטימטיבית. נימפו אתם מכירים? נימפו זה לב או תמצית.
או מהות.
אז דשין שקפה זה כינוי לבודה, אתם יכולים להגיד זה הבודה. נימפו תמצית. ביחד זה מה שקוראים טבע הבודה. טבע הבודה. והסנסקריט אומר סוגת הגרבה. בודה נייצ'ר באנגלית. שומעים את זה הרבה, שומעים גם הרבה לימוד לא נכון על זה. כולל הבודה עצמו שנתן לימוד לא נכון על זה. אז זה לא מפתיע. אבל הוא לפחות ידע מה הוא עושה ולמה הוא עושה. אחרים לא בהכרח יודעים מה שהם עושים ולמה הם עושים. אז עכשיו נחזור לדשין שק בנימפו. זה הטבע הבודה, והרעיון הוא פה שיש איזשהו טבע בודה שיש לכל אחד מאיתנו, והוא איכשהו קיים שם, מצד עצמו. יש בתוך כל אחד מאיתנו איזה מין בודה קטן, יושב איפשהו, ואם אנחנו רק נקלף את כל הקליפות ואת כל הלכלוך ונסיר את כל הצעיפים ואת כל הנגעים הרוחניים ואת כל האי-הבנות, אז הבודה הזה נחשוף אותו ואנחנו נהיה בודה. אז זאת מין גישה שאומרת שטבע הבודה זה קצת כמו מושג של נשמה, אם תרצו. איזושהי עצמיות שיושבת שם, איזה זיזיק כזה, איזה מין טיפה כזאת, שזה אני. ואני רק צריכה להוריד את הלכלוך ולשפשף טוב טוב ולשמור על היומן, ואז תצא הבודה דבורה ותתפקד בעולם כבודה. אבל כשהבודה דיבר על טבע הבודה, הוא מעולם לא התכוון לדבר הזה. הוא מעולם לא נתן את התיאור הזה. למעשה, כשמתארים את תהליך ההערה של הבודה, הבודיסטווה, כשהוא מתרגל בדרך הלא טנטרית, בדרך הפתוחה, בדרך השלמויות, לוקח לו 300,000 קלפות, 300,000 עידנים גדולים, זה המון זמן. המון זמן. אז אם היה כזה בודה קטן בפנים, אז לקלף את הקליפות זה לא כל כך הרבה זמן. אנחנו אומרים שזה לא נכון להגיד שיש איזה בודה קטן בפנים. אבל אנחנו לא מכחישים את מה שהבודה אמר, זה שיש לנו טבע בודה. אז למה הוא התכוון? מה זה הטבע הבודה הזה שעליו הבודה דיבר? הוא דיבר על הריקות של המיין שלי. זה טבע הבודה שלי. מה משותף ביני ובין הבודה? הריקות. זה הדבר היחיד שמשותף בינינו. הוא לא נראה אותו דבר, הוא לא חושב אותו דבר, הוא לא מתנהג אותו דבר, הוא לא מדבר אותו דבר, גוף אחר, תודעה אחרת, חוכמה אחרת, חמלה אחרת, אבל ריק. הדבר היחיד שיש לי עכשיו, ושישאר איתי גם כשיהיה בודה, זה הריקות. הריקות היא זו שמאפשרת לי להפוך לבודה. היא זו שמאפשרת לתודעה שלי, אם אני אצבור מספיק חסד, להיטהר לגמרי מכל הנגעים הרוחניים, ולעבור לצד המואר של הקיום, לצד שאיננו נגוע, לצד הטהור של הקיום. זה טבע הבודה. טבע הבודה זה לא שיש שם משהו, זה שאין שם משהו. טבע הבודה זה שאין לי שום טבע עצמי להיות דבורה כפי שאני היום משליחה. ולכן אני יכולה להפוך לבודה. זה טבע הבודה, וזה יש לכולנו. ועם זה באנו, וכל אחד מאיתנו יש לו טבע הבודה. וזה מה שהבודה אמר, שבכל אחד מאיתנו יש טבע הבודה. והוא לא התכוון לבודה קטן שיושב בפנים. הוא התכוון שיש לנו את כל הפוטנציאל להגיע להערה, כי אין לנו שום טבע עצמי. שום טבע עצמי. לשום אספקט של התודעה שלנו אין טבע עצמי. אין שום דבר שהיום יש בתודעה שלנו שחייב להישאר שם. שום כעס, שום עצב, שום שפיטה, שום בורות, שום אי-הבנה. כל הדברים האלה הוא השווה לכמו עננים שמחסים את השמיים. וכשנסלק אותם, יש שמיים. אם אצבור מספיק חסד, ואסלק את הדברים האלה, אשנה את הקרמה שלי, אהיה בודה. האם אהיה בודה משום שאני מאמן את התודעה שלי? זה נשמע קצת, כאילו יש תודעה פה ואני צריכה עכשיו למרק אותה ולקרצף אותה ואז היא תהיה תודעה של בודה. איך נהיים בודה? איך נהייתי בן אדם? אני משליחה את עצמי כבן אדם. יש לי קרמה שעכשיו גורמת לי לראות את עצמי כבן אדם. כשאני אעבוד ברמה הקרמית ועל ידי צבירת החסד וטיהור העוולות, תהיה לי קרמה שתגרום לי להשליך את עצמי כמלאך, זה הכל. אנחנו עובדים ברמה הקרמית, אנחנו לא לוקחים את זאתי ומתחילים קרמים ומסאז'ים או ויטמינים, או אוכל אורגני או אוכל חי או כך וכך יוגה. זה טוב, כל הדברים האלה הם טובים, אבל זה לא מה שיביא לשם. זה לא מה שיהפוך אותי לבודה. בסופו של דבר, אני צריכה לעבוד ברמה הקרמית, לצבור את הקרמה שתכפה עליי לראות את עצמי בגן עדן ולראות את עצמי מלאך. בדיוק כמו שזו עכשיו, כופה עליי לראות את עצמי בצורה הנוכחית שלי. ואלמלא זה שהתודעה שלי ריקה, לא הייתי מסוגלת לעשות את זה. לא הייתי יכולה לעשות את זה. שאלה כאן? זה יכול להישמע ככה, אבל זה לא שהם ישנם איפשהו בפנים ואנחנו נסתלק עם הנגעים, לא. כמו שהנגעים הם השלכות, הנגעים הם קרמה, וכשהקרמה משתנה, אז אנחנו משליחים דבר אחר.
והדבר האחר הזה, גם הוא ריק מכל קיום עצמי.
והדבר האחרון, שאנחנו נצטרך להיווכח בו במסע שלנו לתוך הריקות, ושהוא הכי קשה להיווכח בו, זה הריקות של המיינד שלנו, של התודעה שלנו, שאין לה שום טבע משלה. גם לתודעה אין את הטבע הזה. ולכן אפשרי שהיא תהיה שרויה בעונג מתמיד. ולכן זה אפשרי להשליך אותה בתור כזו. וזה משהו לבשל, לחשוב עליו.
אחים אדוניה, עם הרצילי, יבשות לאמה, וחמה ולבנה, היא אדוניה, ופנים של כל חסד הם רעתה, בלבי ירחנה, ולאה אגישנה. כגן של עדנת הערה, וליבי ירחנה ולך אגישנה, כגן של עדנת הערה, עוד איתנו בך, ותזכה כל בריאה, לעולם שכולו
תוהר.
זו המוחה ישלימו מה כל החיל הבריאה מכלולים של חסד וחוכמה ובכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר משני אלו הם ובכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר משני אלו הם נובים. כשמש פרצה בפיתה את הרות הסמסמה ורוח אז המגרש אבים של כאב אין עכשיו הניר של אהבה וחוק והריתן של פתיחה והשראה עבדת אלינו להושיענו מגלגל האימה אורה מזהירה בקסם ובחוכמה עבדת אלינו להושיענו מגלגל האימה אמן זירה בקסם ובחוכמה.